טוב, אנחנו נתחיל, הזמן הגיע, צריך להתקדם. אנחנו היום בשיעור נוסף על עניין של חינוך, ובכלל כל דבר של חינוך שאנחנו מדברים, תמיד יכול להיות מתורגם לעוד אפיקים נוספים. זה יכול להיות כלים שיעזור לנו גם בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, אבל קודם כל אנחנו מבינים את הדוגמאות איך שהם בין הורים לילדים, אבל המשמעויות יכולים לתרגם אותם כמובן לאפיקים נוספים. החלק הכי חשוב שאנחנו יושבים וביחד אנחנו חושבים איך להועיל, לשפר, לתקן ולהגיע לחיים טובים יותר. שמעתי פעם אמרה, אנחנו קראנו בתורה לפני שבועיים על המן שירד במדבר 40 שנה. וידוע שהמן, איזה טעמים היו למן, אז כל אחד יכל לטעום במן את מה שהוא רצה. זאת אומרת, אדם לקח את המן לפה, הוא חשב על משהו שהוא רצה להרגיש, וזה מה שהוא הרגיש. שאל פעם אחד מגדולי ישראל, ומה הרגיש, איזה טעם הרגיש אותו אחד שלא חשב בכלל? שהוא תכניס את המן לפה ולא חשב על שום טעם, שום דבר, לא חשב על כלום. איזה טעם היה למן? קיצור, התחילו לענות תשובות כאלה ואחרות, בסוף הוא אמר, אני אגיד לכם. לא היה לזה טעם. לא היה לזה טעם. מה הפירוש, מה התכוון לומר? אם לא חושבים, אין לזה טעם. אם רוצים שיהיה לזה טעם, צריך לחשוב, צריך לתכנן, ואז יש לזה טעם. אם לא חושבים, באמת אין לזה טעם. האמרה הזו גם כן בחיים שלנו, בחיי המשפחה, כשרוצים שיהיה טעם לחיים, טעם רוחני, שיהיה שמחה בבית, שיהיה הצלחה בחינוך, אז צריך לחשוב. צריך לחשוב איך עושים את זה, ואיך עושים את זה נכון. וכשחושבים, יש לזה טעם. אז זה חושב ככה, יש לזה טעם כזה, והוא חושב אחרת, יהיה לזה טעם אחר. אבל מי שלא חושב, באמת אין לזה טעם. טעם זה מלשון עונג, שמחה, נחת. אם לא חושבים, אין טעם. לכן אנחנו פה כדי לחשוב, כדי כן שנכניס טעם בעניינים החשובים הללו. אנחנו נדבר היום על שני עניינים מרכזיים. על כל עניין נפרט את הפרטים שבו. שני עניינים מאוד מרכזיים, שיכולים בעיקר נעבוד על חוץ לו שניתן כלים, נעבוד על שינוי שמתחיל מהראש. כי הרבה פעמים אנחנו מחפשים פתרונות על סיטואציות שקורות בשטח, אבל הבעיה מתחילה מהראש. כשיש לנו בעיה מהראש, בהסתכלות הבסיסית על כל מה שקורה סביבנו, כשיש בעיה בבסיס של הדבר, אז מאוד קשה להצליח, וכל הזמן מתמודדים עם בעיות, ולפעמים כן מצליחים ולפעמים לא מצליחים. היום ננסה לטפל בשורש העניין, ולראות איך מבט נכון על חיי משפחה, מבט נכון על גידול ילדים, מבט נכון על לידת ילדים, מבט נכון על כל העניין הזה שמסתובב לנו בבית ילד, שמסתכלים נכון על הדברים, מצליחים הרבה יותר. נקדים שני דברים שלכאורה לא נראים קשורים, אבל מזה נגיע גם לעניין הזה. יש סיפור אחד בגמרא, הסיפור לא מופיע בגמרא, הסיפור מופיע בספר שמואל, אבל הגמרא מתרגמת את זה בצורה מעניינת, בקשר לדוד המלך. דוד המלך, כידוע, המרדפים שהיה בין שאול לדוד, ומסופר בנביא שבאחד המקומות היה מפגש מאוד מאוד קרוב בין דוד לשאול, באופן כזה ששאול לא שם לב ודוד רצה אחר כך להוכיח לו שיכולתי להרוג אותך ולא עשיתי שום דבר, אבל מה תהיה לו הוכחה הכי טובה? אז מספר לנו הנביא שדוד המלך גזר חלק מהמעיל של שאול. הוא חתך לו חלק מהמעיל וזהו, ונעלם אחר כך מהשטח, אבל אחר כך זה היה בשביל הוכחה, הנה תראה, אני, היית ביד שלי, יכולתי לעשות לך מה שרציתי, זה עמדת כוח. לכאורה זה מראה על פיקחות של דוד המלך, על עוצמה, על אומץ. היינו מסתכלים עליו היום כאדם גיבור וחכם. הגמרא אומרת שבגלל זה דוד המלך הפסיד. מה קרה? אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי בן רבי חנינה, גמרא במסכת ברכות, כל המבזה את הבגדים, סוף אינו נהנה מהם. דוד המלך אמנם היה לו מטרה, אבל בפועל ממש הוא ביזה את הבגד, כי בזה שהוא גזר את הבגד היה כאן ביזיון לבגדים, אז לכן בסופו של דבר הוא לא נהנה מהבגד, לא נהנה מהבגדים. כשאצל אדם רגיל בגדים אמורים לחמם אותו, אז כתוב בפסוק, והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. למה קרה כדבר הזה שלא יחם לו? מכיוון שהוא ביזה את הבגדים, אז הוא לא יכל ליהנות מהבגדים. אז רואים פה עד כמה שכשמתייחסים לא נכון לדבר, בעצם מפסידים את הדבר עצמו. דוגמה אחרת, בעניין אחר, בעניין אוכל, כתוב שאדם שמבזה את המאכלים, לדוגמה, אדם מבזה אפילו פירורי לחם, פירורים, הוא מבזה את הפירורים, הוא זורק אותם במקום שאנשים יכולים לדרוס ולדרוך על פירורים, אז כתוב בהלכה שלא עלינו, זה יכול לגרום לו לעניות, שהשם ישמור. יהיה לו חסר באוכל. למה? כי הוא ביזה את המאכלים. הלשון בהלכה כתוב, אף על פי שמותר לאבד פירורים שאין בהם כזית בידיים, זאת אומרת, מותר ביד לקחת פירורים קטנים ולזרוק אותם, אם זה חתיכת לחם שיש לה כזית, פרוסת לחם, לא זורקים. צריך בצורה מכובדת, אתה שם אותה בתוך שקית, צריך לדומה. אבל פירורים קטנים, אין בעיה לזרוק, לא צריך להתייחס אליהם בצורה מיוחדת. לא יזרקם במקום דריסת רגלי בני אדם, אבל אל תזרוק את זה במקום שאנשים יכולים לדרוך על זה. למה? מפני שקשה לעניות כשדורסים על פירורי לחם. קשה לעניות זה אומר, זה פעולה שגורמת לעניות. זה פעולה קשה שעלולה חלילה לגרום לאדם שהוא יגיע לעניות, ולא יתירו אלא לאבדם כגון להשליחם למים וכיוצא בזה. שוב רואים בכיוון אחר, קודם דיברנו על בגדים, עכשיו אנחנו מדברים על לחם, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. כשאתה מזלזל במשהו, כשאתה לא מתייחס נכון למשהו, אז בסופו של דבר מה אתה מפסיד? את המשהו הזה עצמו. את המשהו הזה עצמו אתה מאבד את ההנאה שהיית אמור לקבל מאותו משהו. זלזלת בבגד, איבדת את החמימות שהבגד הייתה אמורה לתת לך. זלזלת בפירורי לחם, איבדת את לחם לא עליהם. כלפי מה הדברים אמורים. עכשיו נתרגם את הרעיון הזה, הרעיון הזה הוא רעיון אמיתי, הוא רעיון שכתוב בהלכה, הוא רעיון שכתוב בגמרא, וכמובן שהרעיון הזה לא חייב להיות שהוא דווקא על הדוגמאות שהגמרא הביאה, על בגדים ועל לחם. הרעיון הזה אפשר להרחיב אותו לאפיקים נוספים. כל דבר שאתה מזלזל בו, אתה מאבד אותו. אנחנו ננסה להרחיב אותו לכיוון מאוד, מאוד רחב, אבל אולי קשה, אבל מאוד רציני ואחראי, איך להתייחס לעובדה שיש לנו ילדים. ברוך השם, יש ילדים, ברכה גדולה, נולדו ילדים בבית. איך להתייחס לעובדה שיש לנו ילדים? אנחנו רוצים ליהנות, יהיה לנו נחת. רוצים להצליח בחינוך שלהם. אבל צריך להיזהר במבט הנכון על הדבר. אם לא נסתכל על זה נכון, עלולים חלילה לאבד את ההנאה האמיתית שאמורים לקבל מהם. מה זה נקרא להסתכל נכון על העובדה שיש לנו ילדים? הרי זה מציאות, ברוך השם, משפחות עם ילדים, וברוך השם, מה זה נקרא להסתכל נכון על הדברים? אז קודם כל נראה את הביטוי, הזכרנו זה גם בשבת, ובהזדמנויות נוספות שעמדנו, נראה קודם כל את הלשון של אדמור הזקן בתניא. זאת אומרת שאנחנו מעמידים יסוד, אז אי אפשר להמציא דברים מרגשים לבד. צריך שיהיה לזה איזשהו אסמכתא, איזה מקור שאפשר על זה לבנות את הרעיון. הרעיון הזה מבוסס על דברי התניא. אדמור הזקן אומר בתניא בחלק הרביעי שנקרא איגרת הקודש, באיגרת התשיעית, יש כאן ציטוט קצר. הוא אומר שם, כל מילי דעלמה ועסקי פרנסה, כל ענייני העולם והפרנסה שאדם מתעסק בהם, לא יהיה כאילו דאבדין לגרמיו. שלא יתעסק בענייני העולם כמו אותם גויים שכל מה שהם עושים זה רק מה יהיה לי מזה. אני מוכן לעשות משהו אם אני ארגיש שהרווחתי מזה משהו. ככה זה הסתכלות של גוי. תעשה מה שצריך לעשות, אל תחשב כל הזמן מה יהיה לי ומה לא יהיה לי. ואז הוא מתרגם את זה בצורה ממשית לגבי חיי משפחה. הוא אומר, ולא יהיה בית ישראל כעובדי עבודת גילולים, כאומות העולם, דזנין ומפרנסין ומוקרין, שהם נותנים תזונה, הם נותנים פרנסה, הם נותנים יקר, נותנים כבוד, לנשיו ובניו, לנשותיהם ולבניהם. מצוין. אבל אל תעשו את זה כמו גוי. תעשו את זה כמו יהודי. מה הבעיה של גוי, הוא אומר? שהגויים עושים את זה מהאהבה. ומה היהודי צריך לעשות את זה? מהפך האהבה, חס ושלום. מה הכוונה? הוא אומר, כי מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ כתיב, ומה ההסבר? אני אגיד כבר בעל פה את הנקודה. מה הפירוש, כי מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ? יהודי, בכל דבר שיש בארץ, בעולם, הוא רואה בזה את אחד, את השם אלוקינו, השם אחד. מי כעמך ישראל, הוא לא סתם גוי אחד בארץ, יש איזו אומה בעולם שקוראים לה ישראל. אלא הפסוק הזה גם אומר מה המיוחד של עם ישראל. עם ישראל הוא עם כזה, הוא גוי כזה, שכל דבר שהוא עושה, אפילו בעניינים ארציים, הכל הולך עם השם אחד. זאת אומרת, למה הוא מייקר את נשותה, את אשתו, ולמה הוא נותן אוכל לילדים שלו? כי זה רצון השם. רצון השם שניתן להם, אני נותן להם. רצון השם שאני אעשה את זה באהבה, אני אעשה את זה באהבה. רצון השם שאני אעשה את זה בשמחה, זה מצד שזה רצון השם. גוי עושה את זה למה? כי זה כיף לי, כי אני אוהב את זה. על זה קצת נרחיב את הנקודה הזו, ונראה שהמבט הזה זה ממש שמיים וארץ. האם אני מסתכל נכון על המושג של ילד, או חלילה אני מזלזל במושג האדיר, הנפלא, המתנה היקרה שנקרא ילד. מה זה נקרא להסתכל נכון? נגיד את זה בסגנון קצת, יש ברכה שמברכים בחודש ניסן, עוד מעט אנחנו היום בראש חודש אדר, בעוד חודש יש ברכה מיוחדת שאפשר לברך אותה בימי ניסן. כשיוצאים בימי ניסן ורואים, ברכת האילנות. ברכה שיוצאים בחודש ניסן ורואים את העצים המלבלבים, אז אנחנו נהנים מהפריחה, אז יש ברכה מיוחדת. מה הברכה? מברכים את הקדוש ברוך הוא שהוא ברא אילנות טובים, בריאות טובות ואילנות טובות, ליהנות בהם בני אדם, שאנשים יהיה להם ממה ליהנות. כך זה הנוסח של הברכה. יש כאלה שחושבים שהילדים הם גם כן נוצרו שכדי שיהיה ליהנות בהם בני אדם. פשוט שיהיה לנו ענה, אבל משעמם ככה להיות לבד בבית. אז הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, יצא שילדים שפה לשחק איתם וליהנות מהם, כשהם כאלה קטנים, כאלה חמודים, איזה כיף ואיזה וכו' וכו'. אבל ברגע שנהיה ילד קצת גדל, אז כבר מפסיק להיות אותו שעשוע כמו כשהוא היה קטן, אז מתחילים להיות כל מיני אתגרים וחיכוכים ובעיות, ואז לפעמים יש מצב כזה, שאדם כבר אומר, אין לי סבלנות כבר, אין לי כוח, אין לי סבלנות. ומזה בא אנשים שמגיעים למושג שנקרא תכנון המשפחה, מספיק אחד, שניים, אני צריך עשר, צריך כזה כאב ראש, אני רוצה שקט, חיים, כל ילד זה איזה. אז ודאי, אחד, שתיים אני רוצה, כי אחרת מה, אני שעמל לי כל החיים, אני רוצה שיהיה לי קצת אקשן בחיים, אז הילדים הם ליהנות בהם בני אדם. אני רוצה ליהנות, אז לכן אני רוצה שיהיה לי ילד. זה הסתכלות של גוי. כך אומר אדמו"ר זקן בתניא. אדמו"ר זקן אומר בתניא, יהודי, הגוי, למה הוא רוצה ילד? מאהבה. אהבת מי? אהבת עצמו. הוא אוהב את עצמו, אז הוא רוצה שיהיה לו אישה, יהיה לו ילדים, יהיה לו משפחה. זה חלק, במילא, עד כמה הוא אוהב אותם, את הילדים, עד כמה שזה נוח לו. אבל אם זה קצת דורש ממנו לקום בלילה 8 פעמים, ועוד לילה ועוד לילה, או להתמודד עם כל מיני אתגרים, אז זה כבר, כמו שאומרים, עולה מעל הראש, ואין לו סבלנות לכל הדבר הזה. זה נקרא חלילה לזלזל בילד. הזלזול לא מתחיל כשהוא גדל והבעיות מתחילות, הזלזול מתחיל מרגע שהוא נולד. אם לא יסתכל נכון למה יש לו ילד, אז הוא בעצם לא מייקר את הדבר שיש לו בידיים. אתה לא מייקר את הדבר שיש לו בידיים, איך אתה רוצה אחר כך ליהנות מהדבר הזה בהנאה אמיתית? כמו שדוד המלך לא נהנה מהבגדים כשהוא חתך את כנף המעיל. זה אותו סוג, אותו גישה. שמעתי פעם משפט חכם, שזה גם כן אומר לנו את ההבדל בין יהודי לגוי בהסתכלות על הילדים. הגוי אומר, למה הילד הזה הוא שלי? כי הוא נולד אצלי. מה פירוש? הוא נולד אצלי, הוא נולד אצלי בבית, אז הוא שלי. היהודי יגיד הפוך. למה הילד נולד אצלי? כי הוא שלי. שימו לב, זה לא סתם משחק מילים. נחזור על זה עוד דבר ונסביר. אצל הגוי אין קשר מהותי, פנימי, אמיתי, בינו לבין הילד. זה לא איזה נשמה שהנשמה שלו קשורה לנשמה שלי, ויש לי כאן שליחות אלוקית, שדווקא אני ואשתי נוכל לגדל את הילד הזה, אף אחד אחר בעולם. זה קשר שהתחיל עוד לפני שאני נולדתי ולפני שהוא נולד. יש כאן איזה קשר מאז בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא החליט שהנשמה הזו קשורה לבית הזה. ובמילא היא נולדה אצלי, היא לא יכלה להיוולד במקום אחר. למה? כי אם אדם מסתכל ככה, זה הסתכלות של יהודי, אז מהרגע שהוא זוכה לילד, אז ברוך השם הוא קיבל את מה שהוא כל כך חיכה לו, כל כך קשור אליו, וזה שלימות החיים שלו, זה שלימות של הנשמה שלו. גוי זה הפוך. גוי אומר, הוא נולד אצלי, הוא יכל גם להיוולד במקום אחר. הוא נולד אצלי, אז במילא הוא שלי. ממתי אצל הגוי הילד מתחיל להיות שלו? רק מהרגע שהוא נולד אצלו, מהרגע שהוא מכיר אותו, הוא נולד אצלו, הוא שלו. אצל היהודי, ממתי הילד הוא שלו? הוא שלו במהות, לא קשור, הוא שלי. אז השאלה איפה זה מתחיל? זה הסתכלות של שמיים וארץ. אז אם אדם מסתכל ואומר, הילד הוא שלי ולכן הוא נולד אצלי, אז מה פירוש הוא שלי? מה הפירוש המילה הוא שלי? בוא נעבור עכשיו לנקודה השלישית. ניקח את הילד הראשון שנולד בעולם. יש את האדם הראשון שנוצר כציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אבל הילד הראשון שנולד בעולם, מי היה הילד הראשון שנולד בעולם? קין. למה קראו לו קין? הראשון שנולד בעולם הוא בעצם סמל של משהו, מסמל משהו. הפסוק אומר, קניתי איש את השם. ככה הפסוק אומר, למה חווה קרא לו בשם קין? כי קניתי איש את השם. קין זה אומר, קניתי אחד, איש, ילד, שהוא ייתן לי את החיבור לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שותף לילד הזה. זה כאן תהליך אלוקי קיבלתי פה. זה לא קניתי פה ילד. לא בא לפה לעולם איזה מישהו שאני השתעשע איתו. קניתי פה משהו שהוא יהיה את השם, משהו אלוקי נמצא פה. הוא לא רואה את זה, ודאי. אז מצד האמת גם תגיד אצל בעלי חיים זה ככה, נכון? הכל בהשגחה פרטית. אבל אצל בעלי חיים אין להם שליחות ותפקיד ליד. אצל יהודי יש לו שליחות, אז זה אחרת. יהודי צריך לסלח, לכן אדמו"ר הזקן אמר בתניא, אל תהיו כמו גויים. אצל גוי זה לגרמיו. אצל יהודי זה אחרת לגמרי. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זאת אומרת, כאן מדובר בהסתכלות לשנות סוויץ' בראש. מה בכלל התפקיד של הילד אצלנו? ברגע שמסתכלים ככה לילד, אז כל הזמן אנחנו בשליחות, אנחנו בתפקיד. אז התפקיד לא מתחיל כשיש לי בעיה איך אני מתמודד. התפקיד הוא כל יום, מהיום הראשון שהילד נמצא, אני עכשיו בתפקיד, בשביל זה התחתנו, בשביל שיהיה ילדים, ובשביל זה אנחנו נמצאים פה. אז הילד הוא מטרת הכל, ואנחנו בעצם זוכים לעשות את השליחות האלוקית. זה משהו קטן, אבל זה בעצם הדבר הקטן הזה עושה את כל ההבדל. זה משנה את כל החיים שלנו, משנה את כל ההסתכלות שלנו. ואני חושב שאם נכניס לראש הסתכלות כזו, זה יפתור הרבה לבטים ובעיות עוד לפני שהם יגיעו בכלל. כי מי לכתחילה אנחנו מסתכלים אחרת על הדבר הזה, על היצור הנפלא הזה, על הילד שמביא שמחה אמיתית לבית כל הזמן. לא רק שהוא כזה חמוד בהריסה ורק מצלמים אותו מכל הכיוונים ואיזה כיף ותמונות והכל, גם כשהוא גדל וגם כשהוא פעיל וגם כשהוא מרגישים אותו בכל פינה, ברגע שניגשים לזה מלכתחילה כך, אז מלכתחילה גם הכל נוהגים איתו בצורה נכונה. אז לא נוהגים איתו מלכתחילה לפי הנוחות שלנו. נראה רק ביטוי אחד מתוך, הייתי אומר, מאות מאות ביטויים של הרבי שמדבר על נושא של ילדים בבית. במיוחד הרבי הקדיש הרבה מאוד שיחות במשך השנים נגד המושג שנקרא תכנון המשפחה, והרבי דיבר כמה ילד יהודי הוא יקר, כמה הוא מוסיף והכל. אז באחד השיחות הללו, אז רק ביטוי אחד, אפשר להביא הרבה, אבל הרעיון אותו רעיון. כאשר נולד ילד נוסף, מביא הדבר אורה ושמחה בכל הבית כולו. וזוהי הברכה הכי גדולה עבור ההורים, האחים והאחיות שבמשפחה. הסתכלות אחרת על כל העניין. נולד ילד, זה נכנסה ברכה לכל הבית. אור לכל הבית, זה המתנה הכי גדולה של הבית. כל ילד שנוסף בבית, הרי הוא מוסיף בהמשכת ברכת השם על כל הבית. מזה גם באה המחשבה, איך נוכל לגדל אותו, מאיפה לנו כסף, מאיפה נוכל להכיל אותו, מאיפה לנו לשלם לבית ספר שלו, מאיפה לנו את הבגדים שלו. זה לא אתה ולא את, זה הקדוש ברוך הוא הביא לעולם לשמה, והוא בוודאי סך הכל בחר בהורים האלה שהם יעשו את השליחות האלוקית, והוא ייתן ביחד איתו את כל העניינים. כתוב בגמרא שכל ילד שנולד, נולד עם כל, נולד עם פיתו, עם הפת שלו, נולד עם כל החבילה. הכל נמצא בפנים, הכל קיים, הכל, אנחנו פשוט שותפים לקדוש ברוך הוא בכל עניין. כמו שיש אמרה, אני חושב שהזכרנו את זה פעם, אבל זה משקף את האמונה הזו, שהיה פעם אבא שכבר, ברוך השם, חיתן את הבן העשירי שלו, ואחרי שהסתיימה החתונה האחרונה של כל המשפחה, וברוך השם, והשמחה הייתה גדולה, אז הוא אמר שהוא רוצה להגיד משהו לכל הנוכחים. כולם עמדו בהתרגשות גדולה, מה אבא רוצה להגיד? אז הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם שאני עכשיו, כמו שאתם רואים, מחתן את הבן העשירי, סיימנו עכשיו את החתונה, ומה אני אגיד לכם? הקדוש ברוך הוא במשך 10 חתונות, הוא אף פעם לא עזר לי. מדובר ביהודי, ירא שמיים, ביהודי, מוכר, הוא אומר כאלה מילים, זה תפס זעזוע בקהל, מה? ומיד הוא אומר, הוא עשה את הכל לבד. אני השתדלתי לא להפריע לו. זה לא הפירוש שהוא עזר לי, הוא לא עזר לי. הוא עושה את הכל, הוא עוזר לי. הוא עושה את הכל, הוא מביא את הכל, הוא מביא את הברכה, הוא מביא את הכסף, הוא מביא את הכל הוא מביא. זה בעצם הסתכלות, מאיפה באה ההסתכלות הזו? לא מתחיל ההסתכלות הזו בחתונה של הבן העשירי. זה מתחיל כשהוא מתחתן, כשהבן הראשון נולד, הוא מבין בעצם מה קורה פה. הוא קיבל שותף, הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות שותף למערכת. זה מה שהרבי אומר, שכל ילד שנוסף בבית, הרי הוא מוסיף בהמשכת ברכת השם על כל הבית, על הסביבה כולה ועל העולם כולו. ועד כדי כך שיציאתו מההיכל ששמו גוף, יש היכל למעלה שקוראים להיכל הזה גוף. הגמרא אומרת שאין בן דוד בא עד שיחלו כל הנשמות שבגוף. מה הפירוש שיחלו? עד שכל הנשמות שנמצאים בהיכל הזה למעלה שקוראים לו גוף, כל הנשמות חייבים לצאת משם, כולם חייבים לרדת לפה, וכשהנשמה האחרונה תרד לפה, אז בן דוד בא. אז כל נשמה שיורדת, היא מרוקנת את המאגר העליון שנקרא גוף, אז הוא בעצם מקרב את הגאולה לכל היהודים. אז כל ילד קטן שנולד, זה מביא גאולה לכל עם ישראל, ככה מסתכלים עליו. זה מתנה שעוזר לא רק לי, לאישה, לילדים, לכל היהודים בעולם נעזרים בתינוק הזה שנולד כאן. בוודאי, בוודאי. שיציאתו מההיכל ששמו גוף מקרבת את הגאולה האמיתית והשלמה דקללות בני ישראל, וכן הגאולה דשכינתה בגאולותה. זה הנקודה הראשונה, פשוט להסתכל נכון על הדבר, ובמילא לשמוח בזכות שיש לנו ולא לרטון על הקושי שיש לנו. זה לא קל, זה לא קל, אבל זה כמו שאדם סוחב על הגב סק, אז יכולים שני אנשים ללכת עם השק שיש לו את אותו משקל, אחד הולך וסועל ושמח, והשני כל הזמן מתלונן. מה ההבדל? אחד סוחב שק של אבנים, ואחד סוחב שק של יהלומים. אז מי שסוחב שק של יהלומים, אז הוא שמח, והוא חושב, יש לי שק יהלומים. זה לא שזה לא כבד לו, זה כבד, אבל הוא שמח. והוא ישמח אם יתנו לו עוד שק יהלומים בצד השני, והוא עדיין ישמח. הראשון סוחב שק של אבנים, אז זה כבד לו, הוא כל הזמן מתלונן. המשקל הוא אותו משקל, איפה אם ככה שינוי? בראש. ילד זה יעלום. אז איזה אמא ואבא לא אומרים שילד זה יעלום? כולם אומרים את זה. שאלה אם באמת בלב אנחנו גם מרגישים ככה. יש דבר מוזר שבתורה, כשהקדוש ברוך הוא בתורה רוצה להביע בפסוק שהוא אוהב אותנו, אז איך הוא מביע את זה? הוא משתמש במשל של אבא ובן. אומר, כמו שכרחם אב על בנים, כמו שאבא, אמא ובן, יש כל מיני פסוקים שמשתמשים במשל של הורים וילדים, שהם כל כך אוהבים את הילדים, אז אומרים לנו, תדע לך, ככה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. וגם כשחלילה קורה לך משהו לא נעים, אז כתוב, כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרך. התורה משתמשת עם דימוי, ומה מובן מהדימוי הזה? שזה שאבא אוהב את הילדים או אמא אוהבת את הילדים, זה פשוט וברור, עד כדי כך שזה כמשל לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נעזר במשל. היום לפעמים יש מצב שהתהפך היוצרות. באים לבן אדם אומרים לו, יש לך ילדים, תאהב אותם. הרי הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, אז גם אתה תאהב אותם. מתחילים הפוך. זאת אומרת, היום כבר יש מצב שזה נשמע, כמה שזה נשמע לא מציאותי, אבל זה בהחלט מציאותי. יש מצב שההורים מרגישים מעמסה ואי נוחות מהעובדה שיש להם ילדים בבית. כן? לפעמים זה, גמרנו, תרדו לנו מהראש, אתם מפריעים לנו וזהו, בשקט, כמה אפשר, וכל מיני ביטויים, או שחלילה ביטויים, או ש... יש לפעמים ביטויים, שמשמור שיש מצב שהורים צועקים לילדים, ואני אומר לכם דברים ששמעתי באוזניי בכל מיני סיטואציות, שהורים צועקים לילדים, תפסיק כבר, נמאסת לי מהפנים, חבל שאתה נמצא פה בכלל. כל מיני ביטויים כאלה שהשם משמור. אם יש כאלה, ויש כאלה, זה לא נלקח כרגע מאיזה סרט בדיוני, זה קיים עלינו.
שמעתי
לא
מזמן ביטוי כזה, שמישהו אמר לי שכשהילדים שלו קטנים, הם לא נתנו לו לישון. עכשיו שהם גדולים, לא נתנים לו לחיות.
ששם ישמור, אם זו ההסתכלות. לפעמים לא אומרים את זה, מתגנבת מחשבה כזו. מאיפה זה מתחיל שלא מסתכלים נכון על הדברים? לא. וזה נקודה ראשונה, פשוט להסתכל נכון, זה ישנה לנו סוויץ' בראש על כל העניין, כל המהלך יהיה אחר. רק שהמהלך יהיה אחר, נצליח אחרת בכל העניין. זה נקודה אחת, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה הכותרת שלה, זה שצריך שיהיה הדבר שהכי חסר היום, זה שלווה ורוגע וסבלנות ונתינות. היום זה לא קיים בכלל הדבר הזה. אנחנו הכל נמצאים במתח עד כדי כך שהילדים קולטים את המתח שלנו מקטנות, שיכול להיות מצב שההורה אומר לילד, אולי בוא תיכנס להתפלל, אומר, לא, אין לי סבלנות, אין לי עצבים, אין לי... ילד קטן, מה אין לך סבלנו? מה יש לך על הראש? אין לך סבלנו? הם קולטים כבר את האווירה, גודלים בכזה אווירה שאנחנו כל הזמן מתוחים, אין לנו סבלנות ויש לנו עצבים ואין לנו רוגע. אי אפשר לחנך ילדים באמת אם אין את המצרך הכי חשוב הזה. ונפרט למה. מה הקשר בין רוגע לחינוך, לכאורה, שלו, מה העניין זה וזה? זה לא הולך. מדוע? כי כדי להצליח בחינוך יש שלושה דברים חשובים, ונראה שכל אחד מהם נובע, ההצלחה שלו, אם יש את הרוגע האמיתי, מצליחים בזה, ואם לא, מפסידים בזה. קודם כל, יש את המשנה בפרקי אבות, ממש במשנה הראשונה בפרקי אבות, הבו מתונים בדין ועמידו תלמידים הרבה. ניקח את המילים כפשוטו, אתה רוצה שיהיה תלמידים הרבה, אז מה הפירוש שיהיו תלמידים הרבה? אז הפירוש הפשוט, שיהיה הרבה תלמידים. אבל בוא נניח, כשמדברים להורים וילדים, ויש להם כבר, זה הילדים שיש להם. מה זה תלמידים הרבה? יש אמרה שהרבי הקודם הסביר פעם את הביטוי, ועמידו תלמידים הרבה, תעמידו תלמידים שהם הרבה זמן יהיו תלמידים. שהם יישארו תלמידים הרבה זמן. תעמידו אותם בצורה כזו שהם תמיד יישארו תלמידים. תמיד יישארו תלמידים פירושו, הם תמיד יהיו מקבלים. הם תמיד ירצו רק לשמוע ורק לציית ורק לעשות. איך נעמיד אותם שהם יהיו תלמידים הרבה? הבו מתונים בדין. תנהגו במתינות. את רואים שזה יצאה טובה של פרקי אבות. המתינות זה פשוט מפתח הכרחי להצלחה של להעמיד דור כזה שיהיו הרבה זמן תלמידים. מדוע? נקודה ראשונה, חינוך אמיתי ייזום ולא תגובה. שזה תלוי בעניין של הרוגע, ונסביר קודם כל מה המשפט ונבין למה זה קשור לרוגע. אם נעשה בחינה עצמית לעצמנו, נעשה סיכום בסוף היום, מתי היום התעסקנו בחינוך הילדים? יכול להיות שאנחנו נמצא, נגיד מה פרוש מתי? כל היום. כל הזמן. אבל לחשוב עכשיו, כל מה שאמרנו לילדים, כל הדברים שאמרנו לילדים, בעקבות מה אמרנו להם את זה, בדרך כלל, ברוב המקרים, תגובה. הוא עשה ככה, אז הגבתי לו ככה. אחר כך הוא עשה ככה, אז הגבתי לו ככה. זאת אומרת, כל החיי חינוך שאנחנו מנהלים מול הילדים, זה בעצם, אנחנו מגיבים לסיטואציות. לא יהיה סיטואציות, לא נצטרך לדבר. לא נצטרך לדבר, אז לא, יהיה כיף, שקט. זה לא נקרא חינוך. עכשיו, למה זה קורה? אין לנו את השלווה ליזום חינוך. אנחנו נאלצים לחנך כשקורה משהו, אין לי ברירה, מה, אני אשאר אדיש? חייב משהו לעשות. עשיתי נכון, לא עשיתי נכון, אבל אני עושה כתוצאה מסיטואציה שנתקלתי בה. אבל ליזום חינוך, זה צריך בשביל זה שלווה ורוגע נפשית. עכשיו אני רוצה, מה אני עכשיו עושה? רגע, אין לי שום בעיה, אין לי סיטואציה. מה אתה עושה עכשיו כדי? אתה רוצה לגדל ילד שיגדל כמו שצריך? תיזום לבד, תחשוב. מה אני עושה? אחר כך נראה, ניתן כמה דוגמאות ככה מעשיים על מה כדאי להתמקד כדי ליזום. אבל ליזום חינוך, ליזום חינוך זה, אם יהיה לנו שלווה פנימית, אנחנו ניזום את החינוך לבד. מה נרוויח אם ניזום את החינוך לבד? כדי להגיע לשלווה פנימית זה הרבה מאוד, הרבה מאוד חיזוק האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אם אדם יש לו הרבה אמונה בקדוש ברוך הוא, למה אדם לא רגוע? כי הוא חושש, כי הוא דואג, כי מה יהיה ואיך יהיה ולמה. תאמין בקדוש ברוך הוא, תבטח בקדוש ברוך הוא, תלמד יותר פנימיות התורה, כדי שנחזק יותר את האמונה בקדוש ברוך הוא, יהיה לנו יותר רוגע. וקודם כל רואים את זה הרי בגדול, מה ההבדל בין אנשים שומרי תורה מצוות לאנשים בגדול? רואים שאנשים שהם יותר שומרי תורה מצוות, הם בדרך כלל יותר רגועים מאחרים, בגדול. אבל שומרי תורה מצוות, אין הכוונה פיזית, חיצונית, טכנית. שומרי תורה מצוות זה שומר, זאת אומרת, עושה את הדברים עם הפנמה, עם לימוד, זה מביא רוגע, זה מביא שלווה. כמובן, יש אנשים שנולדו עם נטיות טבעיות לרוגע, יש אנשים שנולדו עם נטיות טבעיות לטמפרמנטים יותר גבוהים. בסדר, אז אחד יש לו אתגרים יותר קלים, ואחד האתגרים שלו יותר קשים, אבל זה לא פותר את העניין, צריך ליצור אצלנו את השלווה והרוגע, וזה תלוי בעניין הקודם. איך אני מסתכל על הילד? אם הילד הוא מעמסה עליי, אז אני כל הזמן עצבני מהעובדה שיש לי קושי כזה כל היום, מהיום, מהבוקר עד הלילה, ואני לא משוחרר. אבל אם מלכתחילה אני מסתכל על הילד נכון, ואני מבין שיש לי כאן אוצר אמיתי, קניתי איש את השם, הקדוש ברוך הוא בחר בנו לתת לנו נשמה, השותף השלישי, נשמה, והוא אמר, אתם האנשים הכי מתאימים בעולם בשבילי לגדל את האוצר הזה. אז אם ככה מסתכלים, אז ברוך השם, כל יום אנחנו מתנה אלוקית שזכינו, תודה לקדוש ברוך הוא, ואפילו לילד צריך להגיד את זה. תודה, כמה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שבחר בנו, שאתה נולדת אצלנו בבית, ואנחנו יכולים לזכות עם נשמה כל כך גדולה כמוך. להגיד לו את זה וגם לחשוב ככה, זה עצמו מביא הרבה מאוד רוגע ושלווה. אז קודם כל אמרנו, ליזום. מה מרוויחים בזה? א', מרוויחים דבר מעניין, דבר שככה כל כך חסר היום. פתיחות עם הילדים. אז ילדים קטנים זה פחות בולט כשזה לא קיים. אבל הילדים גדלים. אנשים לא שמים לב, אבל הילד גומר כיתה, מגיע לגיל 12-13, זהו, הוא עזב את הבית. אחרי 12-13, הילד לא בבית, הוא הולך לישיבה קטנה, ישיבה גדולה, הוא יעבר הביתה פעם בחודש, הוא ייתן הצצה פה ושם, זהו, גמרנו. כבר לא בבית. וכמה זמן לוקח עד שהוא מגיע לגיל 12-13, זה לוקח יותר מהר מ-12-13 שנים. זה הולך מאוד מהר, עד שמזזים את הראש ימין לשמאלה, הילד כבר גדל והוא לא בבית. זאת אומרת, מצד אחד זה, מה זה מפחיד, אותו, זהו, הם כנפיים ובורחים. ואנחנו רוצים שכשהם יצאו מהבית הם יצאו רגועים, בשמחים, בשלבים, זה תלוי בנו בימים האלה. מאוד חשוב אבל, מאוד מאוד חשוב, כשילד מחוץ לבית ובישיבה, יש תקשורת איתו? הוא מדבר? יש פתיחות איתו? מה, למי הוא יספר מה קורה איתו? ואם ילד לא מספר, אם כואב לו והוא לא מספר, אז לא צריך להגיד לכם מה היו ההשלכות של זה. איפה הוא יפרוק את הלחצים שלו, לא תמיד במקומות הנכונים. והיום מאוד מאוד, תשאלו היום בישיבות או בספר, כמה נערים יש להם פתיחות עם ההורים שלהם? פתיחות, פשוט להרים טלפון, לספר, ליזום. זה לא מהדברים, לא מהמצרכים הקלים היום. למה? כי לא דיברנו איתם אף פעם. הפוש לא דיברנו. אנחנו תמיד יזמנו או תמיד הגבנו. בדרך כלל הגבנו. אבל לא יצרנו תקשורת איתו. אז ברגע שהוא יצא מהבית, אין לנו תקשורת. אנחנו לא דיברנו אף פעם. אבל אם אנחנו בקטנות ניזום את החינוך, ניזום את הדברים, נפתח ערוץ רגשי בינינו לבין הילדים ברוגע. אז שהילד יגדל והוא יצא מהבית, הוא ירגיש שהאבא והאמא שלו עם הכתובת שלו לספר מה על הלב שלי. יש לי כתובת, יש אוזן קשבת, יש מישהו שמעניין אותו לשמוע אותי. אבל אם לא נעשה את זה בשנים האלה, אחר כך אנחנו רק נגיד על חטא שחטאנו, אבל לא יעזור שום דבר. אז לכן מאוד מאוד חשוב ליזום, כדי לתת לילד בשנים הרכות האלה תחושה, יש כאן מישהו שאכפת לו ממני, ולא רק מישהו שמגיב לי כשמשהו מעצבן אותו. זה נקודה אחת. וזה קשור לאותו נקודה שנייה, שהאווירה בבית תהיה יותר רגועה, תהיה יותר אהבה בבית. כשכל הזמן אנחנו מגיבים, לאף אחד לא נעים לקבל תגובות של ביקורת. אין אדם בעולם, כל אחד ירגיש בעצמו, אם הבוס שלו נותן לו איזו הערה של ביקורת, אז כמה הוא מרגיש אכול וכועס ולא נוח לו, כן? כל אחד מכיר את זה מהחיים שלו. אז מה, הילד הקטן כן נעים לו לקבל ביקורת? גם לא נעים לו. אם הוא מקבל, בום, בום, עוד ביקורת, עוד ביקורת, הוא גודל מאוד עצבני ומאוד מתוח. אבל אם אנחנו לא נגיע להם, ניזום, אז זה לא ביקורת, זה אהבה, זה שמחה, זה כיף, זה טוב. לא יגיע מצב שאבא אומר משהו לילד, הילד כבר חושב, אוי, מה עשיתי כבר שאבא מדבר איתי רגע? מה, עשיתי משהו לא טוב? אבל למה להגיע לזה? להפך, שהילד הזה ישמח שהנה אבא מדבר איתך. אז זה נקודה אחת, ליזום ולא להגיב, זה תלוי ברוגע, בשלווה שלנו. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, חיובי ולא שלילי. כל דבר שיש לי מה להגיד לילד, כשאני כבר כן צריך להגיד לו ביקורת. מה לעשות? קשה לנו לשנות סוויץ' ברגע אחד. על כל דבר שקורה אני יכול להגיב לו בשלילה, ויכול להגיד לו לחיוב. יכול להגיד לו, אוי, למה עוד הפעם עשית ככה, ועוד הפעם אתה עצלן, ועוד הפעם אתה לא שומע מה שאומרים לך, ועוד... תגיד את זה בצד החיובי. תגיד את אותו מקרה עצמו, הילד לא קם בבוקר בזמן, אז אתה יכול להגיד לו, אוי, איזה עצלן, אתה אוהב לישון, וכל הזמן אי אפשר לדבר אליך. או שאתה יכול להגיד לו, הפוך, תראה איך רבי יוסף קארו, כתב את השולחן ערוך, תראה כמה הוא חשב עליך, והוא ידע כמה קשה לישון. ואתה יכול להגיד, וגם אני כאבא, כשהייתי ילד, גם מאוד אהבתי לישון. ולא סתם הוא אומר בשולחן ערוך שצריך להתגבר קרים. אז סתם פשוט המילים האלה. זה באמת מאוד קשה. אז בוא נראה איך אנחנו מתגברים קרים, למרות שזה קשה. אמרתי לו את אותו דבר, התייחסתי לאותו סיטואציה, אבל תקפתי את זה בכיוון חיובי ולא בכיוון שלילי. נתתי לו אמון שרבי יוסף קארו הבין את הנפש שלו, אני כאבא מבין את הנפש שלו. זה שהוא אוהב לישון זה לא חיסרון של פטלי, גם האבא כילד גם אהב לישון, אבל אף על פי כן בוא נראה איך מתגברים על זה. ככה בכל דבר ודבר לחפש את המילה החיובית ולא את המילה השלילית. במה זה תלוי? ברוגע. אם אני לא רגוע ואני במתח ואני בלחץ ואני כועס ועצבני, אני לא, עולם לא יוכל לדבר חיובי, אני רק יוציא כיתור מהפה, מה שיצא ראשון, בדרך כלל זה הדבר השלילי. אבל אם נרגיל את עצמנו להיות יותר רגועים, לקבל את הדברים יותר בשמחה, אז אם אני לא יודע מה להגיד, ואמרנו את זה אלף פעמים, תשתוק. לא יודע מה להגיד, אל תגיד. יותר טוב לא להגיד מאשר. הנזק שיקרה מלהגיד לא נכון יהיה יותר גדול מהנזק שיקרה מלא להגיד בכלל. ואם כבר להגיד, להשתדל להגיד חיובי. נקודה שלישית אני חושב שהיא חשובה יותר משתי הנקודות הקודמות. הנקודה השלישית זה דבר כל כך חשוב שאם נצליח להפנים את זה, זה ממש מתנה, זה טיפ שהוא מתנה אמיתית. מה הנקודה השלישית? אנחנו באופי שלנו כבני אדם תמיד חושבים או הכל או כלום. ככה זה הטבע של בן אדם. עוצרים בן אדם ברחוב, בוא תניח תפילין, אומר אני לא דתי בן כמוך, אני בן כמוך לא זה, תעזוב. הוא מרגיש או שאני ידעת, או שהכל או כלום. גם בחינוך אנחנו לפעמים חושבים, או שאני רוצה להצליח הכל, אבל אני רואה שאני בן כמו חול לא הולך להצליח, וזה לא בן כמו חול לא הולך, אז גם אנו מתייאשים מלך התחיל. זה טעות בסיסית, וחס ושלום להכניס כאלה מחשבות של ייאוש לראש. כל אחד ייקח לעצמו מבחן בינו לבין עצמו, ונסה לחשוב את ההורים שלו, או את הסבא שלו, את הסבתא שלו, את המורה הכי טוב שלו, מה אתה זוכר ממנו? איזה רגע טוב, או יכול להיות גם הפוך, אבל הרעיון שני הכיוונים, אתה צריך לחשוב רגע אחד טוב שאתה זוכר מהאדם שהיה קרוב אליך, אבא, אמא, סבא, סבתא, מורה, מחנך, משפיע, לא משנה, רגע טוב. יכול להיות לפעמים שאנחנו נחשוב ונמצא מילה אחת, אמרה אחת, דבר אחד שראינו, שמענו, הילד יכול להגיד, אני זוכר שהייתי ילד, הלכתי פעם עם אבא שלי לאיזה מקום, והוא אמר לי כך וכך, לא יודע מה, והדבר הזה מלווה אותנו כל החיים. זה קורה, כל אחד יחשוב לעצמו כמה הוא זוכר מהבית שלו. הוא זוכר סיפור כזה, סיפור כזה. מה קורה? תחשבו מה קורה פה. עם מילה אחת שהאבא או האמא או הסבתא או המחנך, לא משנה מי אמר, מילה אחת, כמה זמן זה לקח לו להגיד את המילה הזו? 5 דקות, 2 דקות. ותראו איך המילה הזו חדרה ללב של הילד, והיא מלווה אותו כל החיים, ויכול להיות שכל החיים שלו יהיו בהתאם למילה הזו, יכול להיות לשלילה גם. חלילה הוא שמע פעם איזו מילה שלילית, ביקורתית קשה, והפך לו את הדימוי העצמי שלו לכל כך ירוד, שהוא הרס לו את החיים. אבל בוא נדבר על החיובי. מה לומדים מזה? מילה אחת, אל תגיד אני לא אגיד לו, כי בין כוח זה לא יעזור, אני בין יכול להצליח לשנות את כל העניין? לא. מילה אחת שאתה יכול להגיד, תגיד, נכון. והמילה הזו היא נצח. כי יכול להיות שדווקא המשפט הזה, עם המשפט הזה הוא ילך כל החיים שלו. עכשיו הוא שמע את זה בתור ילד, אבל המשפט הזה עשה לו כל כך טוב, כל כך שמחה, כל כך הנאה. קראנו לו, יזמנו, קראנו לו, ישבנו אותו לברכיים, אמרנו לו איזו מילה טובה. הוא ירד מאיתנו, אנחנו שכחנו כבר מה אמרנו, הוא לא שכח, הוא ילך עם זה כל החיים. לייקר כל מילה, ואני רוצה להביא לעניין הזה דוגמה, קודם כל יש כאן מכתב של הרבי שממש, לפני המכתב יש את הביטוי בפרקי אבות, זה אומר את זה ממש בפרקי אבות, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורים להיפטל ממנה, מה המשפט הזה אומר? אתה לא תצליח לגמור את כל המלאכה, אף אחד לא מדמיין שתצליח לגמור את כל המלאכה, אז לכן הזמן אתה לא תעשה כלום? אתה לא בן חורים להיבטל ממנה, אתה צריך לעשות מה שאתה יכול לעשות, למרות שמראש יודעים שאתה לא תצליח. השתדלות במה שאפשר, יש כאלה שמסתכלים על המושג השתדלות כמשהו בדיעבד. נו, אין ברירה, אני לא יכול לעשות הכל, טוב, אני אעשה השתדלות. השתדלות זה לא בדיעבד, השתדלות זה לכתחילה. לכתחילה הקדוש ברוך הוא יודע שאתה לא יכול לעשות הכל, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, אז מה אני עושה? זה השתדלות. ההשתדלות הזו זה הכל. מראש יודעים שאתה לא יכול לעשות הכל. אבל רוצים ממך שתעשה אצבע קטנה, והאצבע הקטנה הזו תביא את כל הברכה. נכון, ודאי. אז גם בחינוך אותו דבר, לא נחשוב, מה אני עשיתי כבר 100 טעויות, ואלף ואחד דברים, ואני כבר מיואש מכל המצב, אז אני בכל לא יכול לשנות את זה, זה לא יודע, חלילה אם נכנסים כאלה מחשבות של ייאוש, ואז אנחנו מרימים ידיים, חס ושלום. כל פעולה קטנה שאפשר לעשות, ייתכן וזה, איך הרבי אמר, אין ספור פעמים, עשה מצווה אחת, מעשה אחד, דיבור אחד, מחשבה אחת, מכריע את הקו ומביאה ישועה וצלה לכל העולם כולו, מעשה אחד. נייקר פעולה קטנה, כי בזה אנחנו יכולים לשנות את כל החיים שלה. הרבי כותב כאן מכתב ליהודי שהיה לו משימה לפעול באיזה מקום, הוא כתב לרבי שאין לו מצב רוח, הוא מיואש, כי הוא מרגיש שבן כך הוא לא יצליח לעשות את מה שצריך לעשות. כותב לו הרבי, והנה, במה דברים אמורים שאתה צודק, שאתה צריך להיות מיואש, שאתה מרים ידיים, ואתה בטוח שלא תצליח, באם יביט על הנעל כעניין של מעמסה ועבודה קשה. אם אתה מסתכל על זה, כי זה נוגע בנקודה הראשונה שדיברנו, אם אתה רואה את זה כאיזה עבודה קשה, כאיזה מעמסה, כאיזה מה שאתה לא מצליח כבר לעמוד בזה, אתה צודק. מה שאין כשיראה העניין למיטתו. שזהו עניין משמח, אם תסתכל נכון על הדברים, שאתה כרגע מתעסק עם דבר שהוא בעצם טוב ומשמח, כמו שאמרנו קודם, כל ילד מביא שמחה, כל ילד מביא עונג, שיכול לפעול לטובה, ושגם בזה נאמר לו עליך המלאכה לגמור. גם על דברים כאלה כתוב לו, אתה חייב להצליח את הכל, שלחו אותך לשליחות. אתה תצליח להפוך את כל העיר מקצה לקצה, לא עליך המלאכה לגמור. אם תסתכל ככה, אז בקל יכול לעשות בזה כפי יכולתו, ובאופן דלאט לאט, והליכה מדרגה לדרגה, מן הקל אל הפחות קל, ובאופן שלא יתייגע ביותר. שוב רואים את אותו נקודה, לייקר מעשה קטן. נביא דוגמה מעניינת, עכשיו אנחנו מסיימים פרשת השבוע, פרשת תרומה. נביא דוגמה מפרשת השבוע לרעיון הזה, דוגמה מדהימה. עם ישראל הצטווה להביא תרומות למשכן. מה הצטווה כל אחד להביא? אז משה רבינו נותן רשימה של 15 דברים, וכל אחד יביא מה שהוא יכול. נשיאי ישראל, מה אמרו? יביאו ציבור מה שיביאו, ומה שחסר אנחנו משלימים. אמירה, מה שנקרא משהו מיוחד. תראו לעצמכם אדם שעושה דינר גדול לאסוף כסף למוסד, חסר לו $1,000,000, והוא לא יודע כמה יכניס לו הדינר. תראו לעצמכם בגביר אחד, הוא אומר לו, תשמע, אתה רוצה שאני אתרום לך? אני מוכן. כל מה שאתה אוסף בדינר בסדר, מה שחסר לך עד היד, אני משלים הכל. כל אחד היה מתברך בכזו אמירה, בכזה עשיר, והיינו מעללים ומשבחים אותו. זה מה שהנשיאים אמרו. יביאו ציבור מה שיביאו, ואנחנו משלימים הכל. מה קרה בפועל?
הציבור
הביא הכל, הנשיאים לא נשאר להם מה להביא, והתורה הורידה להם אות בשם שלהם, כתוב נשיאים בכתיב חסר, כמו שאתם רואים, בלי יוד. רש"י מביא על זה את הלשון שהם ניתצלו, והעצלות הזו גרמה להם להחסיר אות משמם, וכו'. מה בעצם הרעיון פה? רעיון נפלא ואדיר. הנשיאים היה להם עשירות גדולה. הם אמרו, אנחנו, בשבילנו, קטן עלינו לעשות דברים קטנים. מה, נביא איזה חתיכת צמר? נביא איזה קצת נחושת? אנחנו הולכים בגדול, אנחנו הכל, אנחנו רק בגדול. דברים קטנים לא נראה לנו רציני. מה יצא מהאמירה הזו? הפסידו הכל. היהודי הפשוט שהביא מהבית שלו חתיכה קטנה של צמר ופשטים ומה שהיה, הוא בנה את המשכן להשם. הוא קיים ועשו לו מקדש ושכנתי בתוכם. הרעיון הזה זה בדיוק אותו רעיון. אתה רוצה לבנות משכן להשם? אל תסתכל על כל הקופה ותגיד אני הולך לבנות את הכל. אתה תביא את הקצת שלך, ועם הקצת שלך ייבנה משכן להשם. אתה דבר בחיים שלנו הפרטיים, אנחנו נעשה כל יום מה שיכולים עכשיו. לא נסתכל על כל הקופה ונראה מהיום את כל החיים שלו עד 120, ואנחנו כאלה קטנים וכאלה חלשים, ואיך נצליח ואיפה לנו כוח וכסף ויכולת תעשה עכשיו מה שאתה יכול, והקצת הזה שאתה תעשה בשמחה וברוגע בנית משכן להשם. ויכול להיות שדווקא המירה שעשית, המילה שאמרת היום, מילה אחת, זה יהיה המילה שתכריע את הכף לילד שלך, ועם זה הוא יתחתן, ועם זה הוא יגדל את הילדים שלו, וכל החיים יזכור. אני אגיד, אני זוכר דבר אחד מהילדות שלי, את הדבר הזה הוא יזכור. יכול להיות שזה הדבר היחיד שהוא יזכור. תחשבו כל הזמן, מה אתם רוצים שהילד שלכם יזכור? יש לכם עכשיו בידיים לעשות פעולה שאת זה הוא יזכור לכל החיים. אז בואו נעשה את הדבר האחד הזה, את הדבר הכי טוב, וזה יביא את ההצלחה הנכונה. זה שתי הנקודות שאם ניישם אותן נכון, להסתכל נכון למה בכלל יש לנו ילדים, כמו שדיברנו קודם, ואחרי שאנחנו מסתכלים נכון, נעשה את הדברים מתוך רוגע, מתוך שמחה, אז אנחנו ניזום את החינוך, נדבר חיובי ונייקר כל פעולה. זה יסודות גדולים בנפש, שיכולים לעשות שינוי גדול בחיים שלנו, ואף פעם לא להתייאש. יש לנו שותף שלישי, הוא נמצא איתנו כל הזמן. ואם הוא בוטח בנו והילד נמצא איתנו, אז הוא ייתן לנו גם את הכוחות לעמוד בזה. פשוט מאוד, צריך פשוט הרבה אמונה והרבה ביטחון. אין ספק, ודאי. זה קשור לרוגע והשלווה שמתחילה ברוגע ושלווה אישית. הכל או כלום זה השם ישמור. זה מפולת. מפולת בכל התחומים. אין דבר כזה או הכל או כלום. זה צריך לשכוח, אין כזה מילה. אנחנו לא יכולים הכל בשום אופן, ואנחנו צריכים לעשות את הקצת שלנו, את הפעולה האחת שלנו. ובסוף, בעמוד האחרון, אתם תקראו את זה אחר כך יותר בעריכות, לקחתי כמה נקודות ככה שאם אנחנו מדברים כבר ליזום, אז אנחנו חושבים מה ליזום. לא לחפש כל הזמן להגיב, איך ניזום. יש כמה נקודות אפשר להוסיף עוד, אבל נקודות מאוד מאוד חשובות שאנחנו צריכים להשקיע בזה זמן. נקרא את זה במהירות וכל דבר אפשר אחר כך להעריך יותר. חיזוק האמונה, פשוט, כמו שאמרנו קודם, שיהיה לנו אמונה בקדוש ברוך הוא. הילדים שלנו, אין להם, לא יהיה להם אמונה אוטומטית. יש להם אמונה, כי כל יהודי נולד עם אמונה. אבל את האמונה צריך לפתח, הוא ראה אמונה, צריך לפתח אותה. גם אנחנו צריכים לפתח את האמונה שלנו. בוודאי את הילדים. אם הוא ילד מאוד קטן, נספר לו סיפורים על מסירות נפש של גדולי ישראל. זה ייתן לו את האמונה בקטן. נספר לו כל מיני סיפורים על גדולי עולם, מה שהם עשו. הילד קצת גודל, אז אפשר להראות לו כל מיני נפלאות הבריאה, וכל דבר להראות לו, תראה איזה טכנולוגיה יפה, תראה את החוכמה שהקדוש ברוך הוא נתן, תראה איך הדברים הללו, זה חוסן פנימי, שהוא לא יתבלבל כשהוא יצא לעולם ויגיד, אני גדלתי בבית ככה, לא ידעו כלום, פתאום רואה את העולם והעולם מבלבל אותו מהאמונה. להפך, תנצל את כל היופי הזה לחזק את האמונה. או יש לדוגמה, ילד כבר יותר גדול, יש מספיק מכתבים של הרבי שהוא מביא כל מיני שאלות על ענייני מדע ומראה איך שהתורה והמדע הולכים יחד. אז אנחנו יכולים לקחת עם הילד כבר יותר גדול לבד, להגיד לו, מה אתה אומר, בוא אני אראה לך דבר יפה על גיל העולם, תשמע, יש כאלה שאומרים שהעולם הוא כבר היום לא עלינו מיליוני שנים, הם מוכיחים את זה מכך וכך, בוא אני אספר לך מה הרבי כותב על זה. שיחה כזו, שבין אבא כבר ילד יותר גדול, זה פתיחות כזו שיכולה פשוט לעשות נפלאות בקשר שביניהם, כי בסך הכל הוא קרא לו, דיבר איתו על עניין כל כך יפה וטוב, וזה חיזוק האמונה, פשוט מאוד, אין כאן מעבר לזה. מה? אז צריך לעשות את זה בחוכמה, באהבה. זה כמובן לא ברגע אחד, אני אומר את היעד, אי אפשר ברגע אחד להגיע, אם אנחנו כל כך הרבה זמן לא היה לנו שיחה עם הילד בשום דבר, אז אי אפשר ביום אחד להגיע לקצה השני, וגם פה אסור לחשוב או הכל או כלום. אם אני לא מצליח להגיע לשיחה חביבה וטובה, אז אני מתייאש מלכתחילה. אם לא עשו את זה, אז כמו שקראנו במכתב קודם של הרבי, איך הוא אמר, הוא באופן די לאט לאט. לפעמים לאט לאט, זאת אומרת, פעם השיחה תהיה של 10 שניות, אם לא עשינו כלום, עד 10 שניות זה מתחיל להיות משהו. אחר כך זה יגיע ל-20 שניות, אחר כך זה יגיע לדקה או 2. באופן די לאט לאט, אף פעם לא לחשוב או הכל או כלום. נושא 2 זה עירת שמיים, פשוט להכניס על יד עירת שמיים. להחדיר לו עירת שמיים, אז יהיה לו עירת שמיים, אז גם בחדרי חדרים הוא ינהג כמו שצריך. עירת שמיים מקבלים על ידי ללמוד את הדברים, כמו מה שכתוב, והנה השם ניצב עליו, שזה אחד מבית פסוקים, נסביר לו שיש שכר ועונש, נקפיד איתו על דברים של הלכה, זה פשוט מביא עירת שמיים, הילד מקפיד להגיד ברכות, ליטול ידיים בבוקר וכן הלאה. נושא התפילה, מאוד חשוב, דיברנו על זה כבר בשיעור קודם, ללמוד עם הילד קטעים של התפילה, שהוא יבין. אז התפילה לא תהיה לה טקסט משעמם, גם לנו אותו דבר, שנלמד מה אומרים, יהיה יותר כיף להתפלל. כבוד לבית כנסת, זה ערך מאוד חשוב שצריך לחנך אליו, שאני יודע שבית כנסת זה בית של הקדוש ברוך הוא, כמה צריך לכבד את הבית כנסת. אפשר לספר לו שהרבי היה נכנס לבית כנסת, ל-770, עומדים מאות ומאות אנשים, והרבי הולך במהירות לכיוון המקום שלו. לא פעם קרה שהרבי ראה על הרצפה בדיל של סיגריה, הרבי נעצר והתקופה והרים את הבדיל של הסיגריה מהרצפה. הרבי עשה את זה בנוכחות קהל גדול, וזה קרה לא פעם. דאגו אותה כמובן שלפחות בשביל של הרבי יהיה נקי, אבל אם הרבי הבחין בלכלוך על הרצפה, הוא פשוט התקופה והרים אותו. מספרים לילד כזה סיפור, מעצימים את העניין, עושים את זה בצורת, תראה כמה צריך לכבד שהבית כנסת יהיה נקי ומסודר, ותראה איך הרבי היה נוהג בעניין הזה. אהבת התורה, להחדיר לילד כמה לאהוב פשוט ללמוד תורה, לכבד אנשים שיודעים תורה, זה בעקיפין מחדיר לו כמה צריך לאהוב את העניין של תורה. כבוד לספרים, ללמד את הילד, אתה יודע שלא, מה מותר לשים, איזה ספר מותר לשים על ספר, לעשות אפילו בבית כזה. האם מותר לשים חומש על סידור או לא? האם מותר לשים גמרה על טניה או לא? כל מיני שאלות כאלה, לפעמים, לא צריך ללמוד את הכללים הללו. אבל בזה עצמו נלמד את הילד שיש בספרים כבוד, יש ספר שהוא ברמה קדושה יותר ורמה פחותה, וגם בזה הרבי נהג הרבה פעמים. כשהוא עבר, והשביל לא היה מלא באנשים, וראו הרמות של ספרים, והרבי הבחין שהספרים לא עומדים בצורה נכונה מצד הכבוד שלהם, היה סידור על חומש, אז הרבי היה מוציא את החומש, ושם על הסידור, לא משנה שהחומש הזה מיד נחטף למי שחטף את החומש הזה, כן? שהרבי לקח אותו. אבל ראו שהרבי מאוד פשוט הקפיד שהדברים יהיו בצורה נכונה. זה גם ערך שצריך לחנך את הילד אליו. כיבוד הורים, כיבוד מורים, יש עבודה. יש עבודה, אבל עבודה היא לא עבודה נכסית, היא עבודה של כיף. כי יש לנו עסק עם נשמות קדושות, יש לנו עסק עם מתנה אלוקית, וכשנדע לעשות את זה נכון, נצליח נכון, יהיה הרבה פחות בעיות. פשוט מאוד, יהיה הרבה פחות בעיות. זה כמו שאומרים, אפשר לנסות ולראות שככה פשוט נעשה שינוי. והשינוי לא יהיה ברגע אחד ולא להתייאש, כל הזמן לזכור, לא להגיד, עשיתי ולא הצלחתי. השינוי הוא לאט לאט, אבל בטוח בכיוון הנכון. שהקדוש ברוך הוא יעזור שנצליח ליישם 1% מהדברים, זה יהיה 1% שמכריע את הכף על כל העולם כולו. גם בשיעור הזה לא צריך להגיד הכל או כלום. גם מהשיעור הזה צריך לקחת נקודה אחת קטנה ועליה לעבוד. זה רק אוסף של טיפים ואוסף של רעיונות. נתמקד בנקודה, ניישם אותה, נצליח בעזרת השם ונתקדם מעלה בעזרת השם.